עצום להיות בקיאים בדינים הללו, כיוון שחוסר ידע מאוד מאוד מצוי בעניינים הללו, וזה נחשב דרך אחד האיסורים החמורים. ו... באמצע שיעור כל הצרפתים פתאום נראה. אז איפה היינו? כן, ובשיעור הקודם דיברנו על עם מי אסור הייחוד ומה נחשב לייחוד, ודיברנו על זה שבעיקרון צריך לדעת שייחוד שאסור זה לאו דווקא להסתגר בחדר נעולים. כל מצב שבו גבר ואישה שזה לא אשתו או ההורים או הסכנים והנכדים, אתה מסתיר את כל זה. אז כל מצב שכזה שהם נמצאים באופן שאין איש רואה אותם והם לא אמורים להיות מופתעים שמישהו יבוא ויפתיע אותם, נחשב לייחוד. זה לא משנה אם בחדר או בשדה פתוח או בכביש או בכל מקום ובכל מצב שהוא, או בסירה בים, בנהר, בכל מקום שגבר ואישה אסור להם להימצא באופן שאין שם מישהו שיהווה כאילו כשומר, חוץ מבעל ואשתו, אבא ואמא, סבא סבתא, מילדים והנכדים, אח ואחות, בתנאים שנתברו בשיעור הקודם. מדובר בשיעור הקודם מה נחשב שאנחנו כבר לא נמצאים במצב ייחוד. עכשיו נדבר על נוכחות שומר למניעת איסור הייחוד. יש מושג שהגדר ההלכתי שלו זה שומר. יש שומר, כאילו יש עוד מישהו שמה שהנוכחות שלו גורמת שאנחנו כבר לא במצב של ייחוד. יש בזה גם כן כמה וכמה וכמה פרטים כפי שהתברו לעולם במהלך השיעור. הבהרה חשובה, שתי הבהרות. א', גם באופנים שמועיל שומר שיתבר להלן, עדיף שהדלת לא תהיה נעולה, כי יש שסבורים שגם מספר אנשים אסור הייחוד. יש מגדולי הראשונים שסבורים שאין מושג כזה של שומר. אז נכון להלכה אנחנו פוסקים שכן, אבל עדיף תמיד שהדלת לא תהיה נעולה, גם אם יש עוד מישהו בחדר שמהווה שומר. דבר שני, שנוכחות השומר מועילה, אז לא חייב שהוא יישב בחדר כל הזמן שאנחנו פה. די שיהיה מצב שקוראים לזה יוצא ונכנס, כמו בהשגחה, בקשרות וכיוצא בזה, שכאשר יוצאים ונכנסים ואין זמן מוגדר שאומרים שרק בשעה הזאת ייכנסו ובשעה הזאת, כלומר זה בלתי צפוי. אז גם אם בתנאי שאין זמן ידוע וקבוע ליצות ולכניסות, שאם לא כן אז הם לא פוחדים בשעה שהאיש לא נמצא, אבל אם אין זמן קבוע אז השומר הזה יכול להיות שהוא בחוץ, נכנס מדי פעם, רק לא יודעים מתי זה יקרה. זה כבר מהווה שמירה. אותו אדם נחשב כשומר שהתבן במהלך השומר. עכשיו ככה, נוכחות של אנשים נוספים מועילה ככה. בעיר מותר לאישה להתייחד ביום עם שני אנשים כשרים שאינם פרוצים. אנחנו נדבר אחר כך מה קורה כשנוסעים בדרך וכיוצא בזה. בעיקרון בתוך העיר מותר שאישה תתייחד ביום עם שני אנשים שהם לא פרוצים, וההלכה קובעת סתם אנשים כשרים הם. לא חוששים שאנחנו פרוץ דווקא. אבל עם פרוצים הזה. עכשיו כפי שאמרנו, דווקא ביום ובעיר די בנוכחות של שתיים, אבל בלילה או במקום שלא מיושב נדרשים מנדים שלושה. כלומר, אם בלילה באים אצלנו שני אנשים, כן? אם זה זמן שינה וכיוצא בזה, לילה זה בזמן שאנשים ישנים, שתיים לא מספיקים, כי הם חוששים שאחד ירדם ואז היא תישאר רק עם השני. אבל שלושה מועילים תמיד. אז זה קורה הרבה פעמים, אנשים מתקשים שואלים, בא אליי, הבני לא נמצא פה, בא אליי גיסי וחמי, הגיע השוור והגיס, הגיעו פה לירושלים, הם גרים באיפשהו שם, אין עכשיו תרבורה, רוצים להישאר לישון אצלי בבית, האם מותר? והתשובה היא לא. צריך אדם שלישי. כיוון שחכמים חששו שכל עוד אחד ישן, אפשר לעשות שטויות עם השני, ולהזיק כשריי, לראות שהרוח אחד הזה לא מתחיל לזוז. כשמדובר בשלושה, אז לשמור על שתיים אי אפשר. מסתכל על אחד, אולי בדיוק השני פקח את עיניו. תסתכל לשני, אולי הוא פקח את עיניו. זה כבר רק בידיים יש לו גם כמה זוגות עיניים יותר. אז לכן שלושה אנשים זה מועיל, שני אנשים בלילה זה לא עובד. עכשיו אותו דבר גם בדרך, בדרך זה מסיבה אחרת. חכמים חששו שמישהו אחד יצטרך לצאת לצרכיו, ואז עוצרים את האוטו והוא רץ לשירותים, ומתיים עד שהוא חוזר יישארו באיחור. לחשוב שבדיוק שתיים יצטרכו לעזוב איתי שתיים, זה כבר משאב כבר אין לדבר סוף. אז גם עם מניין לחשוב שזה בלי סוף יהיה הדבר הזה, כן? אבל בדרכים לא מספיק אחד, צריך שתיים, צריך ששני שומרים, כלומר צריך ששלוש בא האיש, האישה, ועוד שתי שומרים צריך בדרכים ובלילה. ביום, בעיר, מספיק שיהיה איש אחד נוסף שהוא מהווה שומר. בשעת הצורך הגדול מתירים להתייחד בנוכחות שתי אנשים, גם בדרכים וגם אבל זה בתנאי שבנסיעות שיש תאורה, כאילו שיש תאורה ונוסעים, אז כאילו אני לא רק מתייחד עם האדם שנמצא אצלי באוטו, כל המכוניות שעוברים ושווים הם כאילו גם כן members לעניין הזה. בשעת הצורך, האם נוכחות נשים נוספות מועילה לאיחור? גבר אחד עם יותר מאישה אחת, האם נשים גם כן מעבוד שומרים? אסור לגבר להתייחד עם שני נשים גם אם הם יראות שמיים ונשים קשרות ביותר, הצדיקות הכי גדולות בעולם. גבר לא מתייחד עם שתי נשים, עם שלוש נשים ויותר נחלקו הפוסקים. אחראי ככה, טוב להחמיר, אבל כשאין ברירה אפשר להקל. קורא שצריך למסור שיעור, הרצאה, נמצאים במקום שאין שם גברים, אם זה משלוש נשים ומעלה אז מטריר, אבל אם שתי נשים אסור. צריך לדעת וחשוב להודיע, כיוון שבפרט שאת השיעור הזה רואים הרבה יהודים שהם לאו דווקא דואגים כמנהגי אשכנזים. אחינו בני ישראל הספרדים שהולכים לפסקי מרן בית יוסף בעל השולחן ערוך לא יכולים בכלל להקל בזה, כיוון שדעת מרן בשולחן ערוך להחמיר, שזה לא עוזר אפילו שיש כמה אנשים, חייב תמיד שיהיה או נוכחות של גבר, או כפי שאמרנו מקודם, שיוצא ונכנס. יש מישהו שמר, שהוא מנהל, או מישהו שמדי פעם נכנס לכיתה כשאנחנו עושים את השיעור, וזה יכול בכל רגע נתון לקרות. אם אחת הנשים... או נגיע לאשתו, אנחנו נגיע עוד מעט. אלה שמתירים את האיחוד עם שלוש נשים, יש להם תנאי אבל מאוד מעניין. זה אדם שאין עסקו עם הנשים. אדם שעסקו עם הנשים נקרא כאילו ליבו גס בהם ולא לא, 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 לא מדבר אליו. אדם נורמלי במרכאות, כלומר אדם שלא לא מתעסק עם נשים במיוחד, אז הוא שיש שלוש נשים, אנחנו רואים שזה כבר נחשב לציבור שכבר מעכב אותו מעניינים. אבל אדם שרגיל עם נשים, מה זה נקרא עסקו עם הנשים? אז בפוסקים נותנים דוגמה, אדם שמוכר בגדי נשים או בגדי תינוקות, שבדרך כלל מי בא לקנות בגדי תינוקות? האימהות. אדם שמוכר תכשיטים, מי קונה תכשיטים? תכשיטים קונים נשים, כן? ויש פוסקים שאומרים שגם אדם שמתנהג בפתיחות עם נשים, מה שנקרא היום פתיחות, ומעניין, ראיתי באחד מגדולי הפוסקים הגדרה מעניינת, אומר שהוא קרא לנשים בשמם הפרטי, זה נחשב כאדם שיש לו פתיחות עם נשים, כן? שושנה, בואי גברת זלבנסקי, תגיד שושנה, כן, גברת צנובסקי, גברת מזרח, אבל לא תראה לי אישה בשם הפרטי, זה מראה שאתה מרגיש איתה ככה. שוב, זה גם תלוי מי ומה ואיזה, כן, אבל חשוב לדעת שבפוסקים נחשב לאחד מצבי הפתיחות עם נשים אדם שקורא להם בשמם הפרטי וכיוצא בזה. על כל פנים, אז מי שיסקו עם הנשים, אז הוא אסור לו גם ייחוד עם שלוש נשים ויותר, והוא צריך לנהוג כפי שמרן הבית יוסף פוסק בכלל, שייחוד עם נשים אסור, צריך תמיד שיש שומר. אם הנשים הן פרוצות לא עלינו, אז אסור הייחוד גם משלוש ויותר, אבל אם אחת מהן כשרה, אז מכיוון שאיתה אין איסור ייחוד, כן? כי היא לא תעשה שטויות מפחד שהפרוצות יפרסמו ויספרו, שמעתם? ימיינת לאיתנו, הייתה שם. אז כיוון שהיא שמורה, אז היא הופכת לשומרת עליהם, כן? היא לא נמצאת בעסק, היא כאילו צופה מהצד, אז זה נחשב לשומע. בקיצר, לפי זה שלוש נשים שצריכות לנסוע עם נהג בלל וכיוצא בזה במקומות מצבים שנאסר הייחוד, יש כביש, כפי שדיברנו בשיעור הקודם, כפי שדיברנו בשיעור הקודם,
למה סגור? זה
עבר לי
תשע,
תשע מסוגר. סליחה. סליחה. כאשר, שימו לב, שלוש נשים, שלוש שצריכים לנסוע בלילה במקומות שנחשבים לייחוד. דיברנו בשיעור הקודם, אם יש כביש שיש בו מה שקוראים שעות מיתות, שאין תנועת עוברי רכבים, עוברים משווים, ואין תאורה באוטו וכיוצא בזה מהדברים שגורמות לכך שהנסיעה לא תחשב לייחוד, כל נסיעה בדרכים, כאשר זה לא מצב שיש כל מיני שבילים ודרכים שמדי פעם אני יודע מה עובר שם איזה אוטו, נחשב לייחוד, כפי שאמרנו, זה לא חשוב יום, לילה, ובפרט בלילה, כמובן שיש גם כבישים שבמשך היום יש תנועת עוברי רכבים, אבל בלילות שעה שתיל יכול לקרות שפעם ב יעבור שם איזה אוטו, אז זה נחשב לייחוד. אז כמובן שגבר ואישה לבד עשו עכשיו עם שלוש נשים שצריכות לנסוע עם נהג בלילה, כיוון שאמרנו שצריך להיות המצב ש יש פוסקים שסבורים שגם אם גבר פרוץ אסור לנסוע, אז חשוב לשים לב לנסוע עם חברת מוניות מסודרת וידועה, או עם אדם כשר, אדם שמקובל כאדם נורמלי, לא איזשהו סתם משיטים יד ועוצרים טרמפ כל מי שבא, ברוך הבא ותיקח אותנו למעלה לבונה, אני יודע איפה שם בשומרון, ועושים מכל מיני דרכים, בפרט בלילה, איך תדע איפה מגיעים למקומות שאין איש רואה אותם. אז אם גבר פרוץ, זה לא פשוט להתאחד אפילו עם שלוש נשים כשרות, ולכן כשצריכים לנסוע במצבים כאלו צריך להשתדל לנסוע עם חברת מוניות מסודרת, או עם בן אדם שידוע כאדם כשר, שאז עם שלוש נשים מותר מתירים את הייחוד.
זה
מחוץ
לעיר?
מה?
אתה מדבר מחוץ לעיר?
יש גם כמות בעיר, בעיר שלנו, אז ברחוב אלי הכהן, כפי שסיפרתי בשיעור הקודם, שאתה לא היית כנראה בשיעור הקודם, ככה זה שמפספסים שיעורים, זה עונש. אז יש שם, כפי שאמרתי, עד שלוש לפנות בוקר שתמה אחרי שבת, ומשלוש בבוקר מסתובבים הבחורים עם הגבות על הכתף ורצים למיק והמשקים מקום. ככה שאין, אבל יש רחובות, בטח בקריית יובל, אני יודע, בארנונה, יש בטח רחובות כאלה ששם, בעיר, אבל אין איש, אתה יכול שם מישה פלונית ואילך הרחוב כאילו אחרי מלחמת העולם השלישית.
אז נהג מונית לא מועיל גם?
מה? אז נהג מונית לא משנה, נהג
אם אישה לוקחת
אישה לא יכולה לקחת נהג, זה ייחוד. אם נוסעת איתו במקומות שאין נוכחות של רכבים עוברים ושבים, וגם אם יש נוכחות של רכבים ושבים צריך שיהיה אור באוטו שיכלו לראות אותם, זה נחשב שנמצאת מצבי של ייחוד עם הנהג, זה אסור. אז זה כל הדובר בשיעור הקדש, שבזה תחת תשמע אותו ותדע את כל הפרטים הללו. הוספנו עכשיו שכאשר אנחנו מדברים על כמה נשים מותרות או אסורות בייחוד, נאמר שזה ששלוש נשים מותר הייחוד איתן זה עם איש כשר, לא עם פרוץ. עכשיו לכן, אבל יש פוסקים שאומרים שבשעת הדחק אפשר להקל, לכן צריך להשתדל שיהיה גם כנהג שהוא יהיה נחשב כאיש כשר, או שחברת מוניות מסודרת וידועה ששם יש את המרכיב הנוסף שדובר בשיעור הקודם, אין אומן מראה אומנותו, גם כן יש לו משהו שעוזר לו במלחמת היצר, שזה לא להפסיד את הפרנסה שלו. כאשר זה מונית חפר שתפסת, אתה לא יודע מי, הוא לא יודע מי אתה, אחרי שעושה מה שעושה, אתה לעולם לא תדע אם יהיה לך עסק. מה שאין, כי כשחברת מונית, חברת מוניות וחברה ידועה בעיר, אז הוא יודע שעשית את הפרנסה שלו לאורך ימים ושנים טובות, זה לא מהווה לבד היתר, וכשזה מצטרף לכך שמדובר בשלוש נשים, אז מתירים. מי נחשב לשומר שנוכחותו מצילה מהייחוד? אשתו של אדם נחשבת לשומר הכי מועיל והכי מציל מייחוד, בכל אופן. ולכן מותר לאישה להתייחד עם גבר שאשתו אמו, לא צריך שלוש נשים, גם אם הוא לא שומע תורה ומצוות, וכמוכן מותר לגבר שאשתו אמו להתייחד עם אישה זרה, כיוון שמה שנקרא אשתו משמרתו, אשתו שומרת עליו, שהוא לא יעיז לעשות שום דבר שאסור לעשות אותו. וכמוכן הגדר של השמירה של אשתו, כמו השמירה שדיברנו מקודם, היא לא חייבת להיות ממש איתם באותו חדר, די שנמצאת בבית, בחצר, בסביבה הקרובה, כך שהיא עלולה להופיע. כמובן לא מספיק שנמצאת בעיר, היא יצאה לקניות והבעל יודע שלא תחזור בשעתיים הקרובות, זה לא עובד. צריך שתמצא במקום שבעלה נמצא עם האישה אחרת, לא חייבת באותו חדר, רק למצא בסביבה הקרובה. אנחנו נראה להלאה כשנדבר מה המצב כשהשומר ישן, מה הדין, אז נראה שהאישה הנוכחות שלה כל כך דומיננטית שגם כשהיא ישנה הבעל רועד רועד אימתו, והיא גם כן לא ישנה שינה גמורה, היא ישנה נים ולא תים, המוח נשאר עדיין ערני למרות שהיא משמיעה קולות של שינה, אבל היא כל הזמן בערנות, רק איזשהו שיהיה נדמה משהו שקורה, מיד היא קופצת מהשינה, זה לא שינה אמיתית. גדר שלו, עכשיו עם גוי אסור לאישה להתאחד גם כשאשתו אמו, כך נפסק בהלכה שהגויים הם מסתדרים גם עם זה, שהשם ישמור. עם גויה מותר להתאחד כשבעלה אימה. עכשיו אל תשאלו למה ומדוע, כיוון שעל הכל יש מראה מקומות ויש פוסקים, אני אומר לכם זה הכל בכתב יד במקורי, יש לי פה על כל פרט ופרט בכל סעיף, על כל 3-4 מילים יש מראה מקום בגדולי הפוסקים הראשונים והאחרונים. מה שאני אומר לכם עכשיו זה נמצא שמה בהערות מספר 56 ו-57. כלומר בקיצור, עם גוי אסור לאישה להתייחד גם כשאשתו אמו, עם גויה מותר להתייחד כשבעלה אמה. עכשיו ילד או ילדה, האם הם מועילים כשומר ומתי הם מועילים כשומר? אנחנו נמצאים עם אישה, ניקחנו לבית, יש שם אישה שאסור להתייחד איתה, גיסה, חמות, בדודה, סתם אישה, אנחנו נמצאים שבית כזה והדלת נעולה ויש שם אבל ילד קטן או ילדה קטנה, האם ומתי מועילים כשומע? תשובה, ילד או ילדה שהגיל שלהם הוא לא פחות מגיל 5 ולא יותר מגיל 9 נחשבים כשומר ומותר לגבר ולאישה להתייחד בנוכחותם. זה נקרא בלשון הגמרא, בלשון ההלכה, יודע טעם ביה ואינו מוסר את עצמו לביה. כלומר, הם כבר יודעים להבחין שזה מצב לא בריא, משהו כאן לא תקין קורה, אבל הם עצמם לא נמצאים במצב שיש להם יצרים בנושאים הללו. אז זה מצב ביניים ככה, עד גיל 5 נחשב ילד וילדה כגיל שהם עדיין לא מבינים שמשהו לא תקין, ולכן הם לא ידברו ולא יספרו, זה לא נראה אצל משהו לא טבעי. מעבר לגיל 9 הם נחשבים כשעצמם כיכול להיות להם איזשהו יצרים מסוימים, ולכן הם נחשבים כמו כל אדם אחר, אין להם איזשהו מעלה מיוחדת. אבל ילד וילדה שהגיל בין 5 ל-9 הם נחשבים לשומר מצוין, מותר לגבר ואישה להתייחד בנוכחותם. יש דיון האם הילד ידע לגבי האימא גם כן נחשבים לשומר, או שאולי על האימא אם יחפו ולא יספרו. התשובה בפוסקים דנו בזה, והם אומרים הוא לבדו שומר כאילו היו רבים, בפרט שהוא קטן. ילד קטן גם על האימא הוא נחשב לשומר מצוין, ולא יכול להיות משהו יותר טוב מזה. כשמדובר בבת גדולה, אז על זה נדבר להלאה. ובעיקרון ילדים קטנים, וזה מאוד נוגע לגבי ענייני בייביסיטר שנדבר להלאה באריכות יותר, בהרחבה על פרטי הדיני הייחוד שלהם, שכאשר קוראים לילדה שהיא תבוא להיות בייביסיטר בבית שיש שם ילדה מעל לגיל 3, שדיברנו בשיעור הקודם שאסור לגבר להתייחד עם ילדה מגיל 3 ומעלה. אז אם יש בבית עוד בן שהוא למעלה מגיל 5, או אפילו ילדה, לא משנה, יש למעלה מגיל 5, שזה הגיל שבו הילדה הזאת נחשבת לשומר ואפשר להיות בייביסיטר.
אם הילד ישן?
אז נדבר הלאה. רק תתעזר בסבלנות, ובמהלך השיעור הנוכחי בעזרת השם מתבאר דיני שומר שישן. בעיקרון אבל אנחנו מדברים האם מהווה שומר ילד קטן או לא. התשובה היא שומר מצוין, אבל בהגבלה של הגיל שלה אמרנו, לא לפני גיל 5 ולא מעל גיל 9, בין גיל 5 ו-9 שומר מצוין. ובאמת הרבה פעמים שאני אשאל שאלות מהסוג הזה, אומרים יש לכם ילדים קטנים בבית? כי יש, בני כמה? וכשהם אומרים שיש ילדים בגילאים הללו, זה בסדר.
עוד מעט נגיע לזה.
עכשיו בנסיעה בדרכים נוסעת האימא עם הילד הקטן שלה, ויש נהג, זהו, במצב שהנסיעה נחשבת לאיכות. נסיעה בדרך בעיקרון לא מספיק שומר אחד, נדרש שתי שומרים כפי שדיברנו מקודם. מדוע? את הטעם. מה הטעם? כי שם האחד יצטרך ללכת לצרכיו, והאישה תישאר רק עם איש אחד. אבל זה עם ילד קטן לא שייך, כי ילד קטן לא יעזוב את האמא, לא תעזוב אותה ללכת לבד. וכלומר זה מצב שלא אמור לי. הבן הקטן שם בלשון הפוסקים יודעים בו שמתיירא גם ביום לעזוב את אמו. ילד קטן פוחד גם ביום לעזוב את האמא, ואי אפשר שיתעלם מהעין בדרך כלל. הוא מקסימום יעזוב את האוטו וילך לפינה לעשות את צרכיו, אבל יהיה קשר עין ביניהם כל הזמן. בפרט שמדבר בדרך חשוכה, אז הוא בוודאי לא יעזוב את אמו, ולכן לא צריך לחשוש שמא אחד מהם ילך והשני יישאר לבד עם הנהג. תמיד האמא והתינוק, הילד הקטן, יהיו ביחד. כמובן זה שוב תלוי בגיל, אם זה ילד כבר בגיל מסוים שהוא כבר לא אמור לבחור, אבל בדרך כלל בגילים הקטנים זה באמת תופס. עכשיו בשעות הלילה מאוחרות, שכמסתבר שהילד ירדם, אוטו נוסע, ואנחנו נוסעים עם ילד קטן, ואמרו לנו שבשיעור שילד מגיל 5 עד 9 נחשב לשומר. נכון, הוא נחשב לשומר, אבל לא כשהוא ישן. אז אם זה בלילה, אז סבירות, הלכה, דואגת לכך שסביר להניח שבשעות השינה המקובלות הילד, אם הוא באוטו, אז הוא נרדם באוטו בפינה, ואז האמא והנהג נמצאים לבד ואין איש. ואם זה מצב של נסיעה כזאת, כפי שאמרנו מקודם, שהם בדרכים ששם אין תנועת רכבים סדירה כל הזמן, ואין תורה באוטו, אז כמובן שנחשב לייחוד, למרות שיש שם ילד שאלוקאי נשמה שנתת, קיסטה דחיותה, יש בו, הוא חי וקיים, אבל הוא ישן, ואז מבחינת השומר הוא לא שווה. עכשיו בכלל, שומר שישן, מה ששאלו מקודם, שואל שישן, האם זה מועיל? שומר אחד שישן, השמירה לא מועילה. אם יש רק שומר אחד, זכר אחד, ויש לו שומר, ויש פה אישה, אבל השומר הזה ישן, זה לא עובד. חוץ מהשמירה שאמרנו, אשתו אמו, שגם כשהיא שינה, מועילה שמירתה. לפני שהתקתי פה את הלשון של הראשונים, כי זה לשון מאוד מיוחדת בנושא הזה. המאירי, הוא כותב, אפילו באישה אחת מותר בזמן שאשתו אמו בבית, שאשתו בשמרתו, ולא רק ביום ובבית, בלילה בזמן שאדם ישן, ובבית אחד כגון פונדקי הוא ישן עמהם, הועיל ואשתו אמו, אשתו משמרתו ששנתה מתנדנדת מאימתה של זו. האישה הזאת, אשתו, השינה שלה מתנדדת מהפחד שיש פה עוד איזשהו מישהו זר בחדר, ככה שזה בסדר, אין מה לדאוג. כתוב הפני יהושע כותב, שמירה של אשתו היא מעולה ביותר, שהיא נותנת את דעתה ביותר לשומרו מכל שומר דעלמה. אף שומר שבעולם, אפילו עם אוזי ביד, לא יכול להיות כמו שישרת. יו על זה, כן, אז אמרנו כך, שומר אחד שישן השמירה לא מעילה, מכיוון שהוא ישן הוא לא רואה, ואפשר בהחלט לשבור קשר עין עליו, לשים לב שהוא לא יזוז, וכשהפפיים שלו מתחילות לתת פעילות יתרה, אז בורחים. אבל שמירת אשתו מועילה גם כשהיא ישנה. אבל יש מגדולי הפוסקים שכתב שאם האישה לוקחת כדור ישנה, יש מצב, יש נשים שקשה להם להירדם בלילה וחשוב מאוד שישנו שינה רצופה, ואז הם לוקחות כדורי שינה, ואז שוקים כדורי שינה, אז אפילו אם תהיה רעידת אדמה ספק מתעורר. אז כמובן שנופל הטעם, כי שוב, אנחנו לא מתעסקים פה בעניינים אבסטרקטיים שיש להם איזשהו כוחות רוחניים בלבד. מדברים פה על הלכות שבפירוש קשורות למציאות בשטח. המציאות בשטח היא שגם כשאישה ישנה, איך הלשון המאיר, ישנתה מתנדדת מאימתה של זו האישה הנוספת שמסתובבת לו פתח את הרגליים. אבל כשהיא ישנה עם כדורי שינה, אז הלך העסק, הלך סיבת היתר, אז השמירה הלכה. עכשיו אמרנו ששומר אחד שישן זה לא מועיל, אבל יש שני שומרים, כלומר יש שלושה אנשים. יש איש אחד שהוא ער והאישה ערה, יש פה שתי אנשים והשומרים על שתיהם שקועים בשינה. זה עובד, למרות שמשנים, כפי שאמרנו, כשאתה שמים לב לאחד, זה לא בטוח שהשני בדיוק לא פקח את עיניו ברגע הזה. מסתכלים על השני, אולי הוא עכשיו מסתכל. כלומר זה כבר מצב שמפחיד ומרתיע ומהווה שומר. שניים משנים מהווים כשומר. עכשיו שלא בטוח, אנחנו נמצאים פה במצב איש ואישה בלבד, ושם נמצא אחד ששם אנחנו לא יודעים בדיוק האם הוא נרדם כבר או לא נרדם, הוא בספה שם עם הראש לקיר, אנחנו לא יודעים אם הוא כבר נרדם או שרק רוצה להירדם, ספק, ספק גם מספיק בשביל לפחות. בשביל להרתיע, עצם הספק שיתכן שהוא היה בכל זאת ער, אז זה כבר גם מספיק. אבל כשהוא ישן, אז כפי שאמרנו, כשישנים זה לא מהווה שומר, אבל כשספק אם השני ישן, עצם הספק שם הוא כבר מעבר את יאה במילא, זה מועיל כשומר. שאף קרובות משפחה שנוכחותה מועילה כשומר. מותר לגבר להתאחד עם אישה בנוכחותם של הנשים הללו, כלומר אישה שנמצאת עם חמותה, קלה וחמותה, מותר לאיש להתייחד פה איתם. יש ביניהם שנאה שאי אפשר להתגבר עליה, ולעולם לא יחפו זה על זה. הקלה על חמותה והחמות על הקלה, עם קלה וחמותה אין שום בעיה להתייחד. גיסות, גיסה שאשת אחיו של בעלה, כן? שאני נשואה לפלוני, לאיש הזה יש אח ולאח הזה יש אישה. הגיסה הזאת או הגיסה שהיא אחות של בעלה, שתי הגיסות הללו, יש עוד סוגי גיסות, שתי הגיסות הללו גם כן נחשבות כסונות זו את זו, ואחת לא מפרגנת לשנייה, כל אחד נדמה לה שהשנייה גונבת לה את הבמה, ואפשר להתייחד איתם. אחת לא תחפה על השנייה אם היא תראה איזושהי תנאה לא נכונה, יותר לא חסר לו. זה יקרא את הפרסום מליס המתאים בכל הקבוצות ובכל האתרים. ואותו דבר אישה עם בת בעלה, לא ביתה, אישה וביתה זה דבר אחר. יש אישה שיש לבעלה בת מ-20 קודמים, הבת הזאת לא אוהבת יותר מדי את האמא החורגת, כן? האמא החורגת לא אוהבת יותר מדי את הבת הזאת, אין מה לעשות. כך קבעו חכמים שזה טבע באדם. דיברנו פעם בשיעור הזה שהגמרא אומרת את זה, דיברנו בשיעור הזה כבר פעם שהרב אוזלר למד עם בדרך עם האח שלי, האח הקטן שלי, הוא יש לו ראש אילוי, והוא היה יושב עוד בתור בחור בישיבה, גם אחרי הניסויים במשך שנים, הרב אוזן היה כל יום מכין איתו את השיעור, יושב איתו, וגם בין הזמנים, בארבע בבוקר הולכים למיקווה, אחרי כן עומדים ביחד שעות, הרבה שעות. אז כשהגיע לגמרא הזאת, הוא אמר שיש לו חקירה, האם הם עוברים על לא תשנא את אחיך בלבביך? יש לאו מן התורה, אסור לשנא יהודי. קלה וחמותה, עוברים על זה? אם אפשר להתגבר על זה, מה אפשר להתגבר על השנאה הזאת ואז לא לשנוא אותה? אז איך הגמרא נותנת כזה מן פתח רחב שכל קלה וחמותה צריך לדעת? אם היא לומדת חסידס ומתיישתת בהתוודעות, היא פרום חסידי שטופתה, אם מדובר על ציפור האשת משה עם קלתה האשת גרשום אליעזר, אז אסור להתארד, כי כל הסיבה למה מותר, כי הם שונאים זה את זו, אבל הצדי כסה הזאת לא תוותר עליו מן התורה שלא תשנאת אחיך בבך, היא בטח לא שונאת אותה, ברגע שלא שונאת אותה אז אסור איכו. אז פסיכורה משמע שאין את הלב הזה. בצד שני, אז ייתכן שהתורה יש שסאביץ של היססק, שיש סוגי אנשים שבשבילם הם מחוץ לתמונה, מחוץ לעסק. זה כמו שכהן שאסור לו להתאמע למת, לא שכן לישראל מותר. חקירה, אין לו תשובה על זה.
כל ההלכה הזאת מבוססת על החשש שבלב של השני. יכול להיות שהיא באמת התגברה על זה, אבל השני אף פעם לא התגבר על החשש שלה.
מספיק שאחד מהם לא מוכן.
לא, אבל השני תמיד יחשוש שהשני לא יחפה.
שהוא לא יתגבר.
השני לא יתגבר על החשש שהוא שומר.
ספרה יפה. הוא אומר שנכון, טוב, אבל כמו שאני יודע כשאני הולך להתייחד איתם שמדובר בשתי צדקוניס, הבטח גם כל אחד מהם יודע. היה צריך להיות הגבלה כזאת. שבאמת אם מדובר סתם שתי נשים שיש להם מטפחת שחורה, זה לא אומר כלום. אבל אם מדובר משתי הראש ישיבה שלנו שכל שבת אחרי התפילה בעזרת נשים אומרות את השיחה של הרבה ומטריות על כל דבר שבקדושה נצ'ר סזוג שמזי זך נוטף מ... טוב, צריך להצטרות של חילוקים. כן, זה לא פשוט. איך שלא יהיה, ההלכה היא הלכה, גמרא היא גמרא, מותר להתאחד עם קלה וחמותה, מותר להתאחד עם שתי גיסות, מותר להתאחד עם אישה עם בת בעלה. עם אישה וביתה, שזה הבת שלה, נחלקו הפוסקים, האם זה שם יש גם כן שהבת לא תשתוק לאמא שלה, או שאמא לא תשתוק לביתה, או שלא, דווקא בסדר, אמא שלי מה אני יכולה לעשות? בשביל זה ילך לבייש אותה ולספר? זאת אמא, זאת הבת שלי, מה אני יכול לעשות? ככה הבת הזאת גדלה, אני לא אלך לסבך אותה עוד עם סיפורים. כלומר, יש פה איזשהו חשש שדווקא הקרבה הזאת שזאת אמא וביתה, אולי אחרים טוענים לא. גם בת ואמא, בא אמא לא עושה דברים שטויות כאלה כנגד למראה עיני ביתה, בת שאמא רואה סוף כותב אמא זאת אמא. מחלוקת הפוסקים, נו. וכל אחד יש לו את הסברה והיגיון שלו בעניין הזה, ולכן מכיוון שיש מחלוקת בפוסקים בעניין הזה, אז לכן נפסק שלכתחילה צריך להימנע מזה, בפרט למצבי הכרח ושעת הדחק, כשאין לנו לאן ללכת, אנחנו חייבים להיות בסיטואציה הזאת, אפשר לסמוך על המתירים באמא וביתה.
קלה וחמותה זה גם איש, סורי, קלה וחמותה זה קלה, זה גם אם היא לפני החתונה? זאת אומרת...
והחתונה היא לא קלה.
זה יכול להיות שדווקא סצוינים, זה דווקא אחרי החתונה.
בטח שאחרי החתונה, איזה שאלה.
לפני החתונה.
לפני החתונה היא לא קלה. היא לא קלתה בכלל לפני החתונה.
לא זה. אחד הראשים.
מה? מה?
היא עדיין לא. זה עדיין תופס.
סביר להריח שלא. כן, מה אין? זהו, היא שונאת אותה בגלל שהיא גם בעלה את הבעל, את הבן. היא שונאת אותה למה שהיא, כשהיא לוקחת לה את הבעל, כשיש לה אהבה לאמא. כל אחד רוצה לנכס לעצמו את כל האיש הזה, מסכן, הוא נמצא באמצע בין הפטיש לסדן. אמא רוצה שימשיך לאהוב אותה ולהגיע אליה כל יום לארוחת צהריים. האישה מושכת אותו, מגיע פעם בשבוע ולא מתקשר, הוא שמח עם אשתו. לאישה לפעמים נדמה לה שהוא יותר מדי רץ לאמא שלו, ובמקום לשים לב אליי הוא נותן את התשומי לאמא. בקיצור, יש את סיבות אובייקטיביות, אבל זה המצב. נחזור לעניין העיני. הנשים הנבורות מאבות שומר רק כשקשרי הנישואים שיוצרות הקרבה קיימים, אבל אם התגרשו או התעלמנו, הנוכחות שלהם לא שונה מנוכחות שכל אישה אחרת הן לא נחשבות לשומר. זה כלומר ייחוד עם כל שתי נשים שאסורה. שוב, כמעט בכל דבר יש מחלוקת בפוסקים. איך אמר פעם, יש את הסיפור הידוע שבשנים הקדמוניות כשרצו לקחת איזשהו חתן היו בוחנים אותו, שואלים אותו שאלות בלימוד. יש איזה הרבה בדיחות בעולם האשכנזי לפחות על כל מיני מצבים מביכים מהסוג הזה. אז אחד הסיפורים הוא שבחור שבעצם לא היה מר ברבשי גדול והיה צריך שהמחות נבחן אותו, והוא דרעת, שאל את החברים מה עושים, מה אני אעשה. אמר לך תלמיד החכם שבחבורה, מה שישאל תגיד זה אפליקטה. יש מחלוקת, נחלקו הפוסקים בזה, שואלים שאלה, זה אפליקטה. כשמגיע לדברים כאלה שרק מי שבאמת גאון כמו יצר הפוסקים שם יודע, גם את זה הוא יודע שזה פליקטה. אז כן, זה כמעט כל, כמעט אין שטח שאנחנו נוגעים בו שאין איזושהי מחלוקת הפוסקים ראשונים, אחרונים וכייצא בזה. אז הנה נחלקו הפוסקים לגבי הנוכחות של האנשים הללו, שאמרנו עכשיו האם זה גם מועיל בלילה או בדרך, או אולי רק ביום ובבית. כלומר, אולי השמירה שלהם היא כל כך חזקה שגם כשנמצאים בדרך שאמרנו שצריך שתי שומרים, או שצריך שמדובר בלילה שצריך שתי שומרים, אבל אנשים הלילה הם כל כך אכולות מכינה אחת לשנייה, שגם תשים לב אליה, כמו שדיברנו מקודם על האישה ששומרת את בעלה, כך גם הכינה והשנאה הזאת גורמות שהם גם כי נשברו טוב. שוב, נחלקו הפוסקים, ולכתחילה צריך לדרוש שומר נוסף, רק שממש אין ברירה אחרת, אין צלל, אנחנו נתקענו, אין לנו ללכת, אין לנו לרוץ, והאפשרות היחידה זה לישון בבית הזה. מה לעשות שזה רק אני ושתי אנשים הללו, אז אפשר לסמוך על המקילים. עכשיו נדבר על ייחוד של עם אישה שבעלה בעיר. בגמרא כתוב שמותר להתאחד עם אישה שבעלה בעיר. עוד מעט נדבר, כלומר אימת בעלה עליה, עוד מעט נדבר ונבין מה הכוונה, איזה מצב נחשב שבעלה בעיר שהייחוד מותר. אז ככה, צריך להקדים ולומר, הגמרא מספרת, הזכרנו את זה בשיעור הקודם, שאחד מהתנאים או המוראים היה מצב של חשש ייחוד ועשה בלגן גדול למנוע את זה. אז שאלו אותה, אבל בעלה בעיר, מה הבעיה? למה אתה צריך לעשות את להפוך את העולם עוד בצורה כזאת משונה? אז התשובה הייתה, כמען שהזוג הזה שאצלם הוא התארח, הם היו השושבינים שלו בחתונה, ממילא הקירוב הדעת ביניהם. משם למדים הפוסקים הלכה למעשה שהיתר שבעלה בעיר לא עובד עם נשים, איש ואישה שיש ביניהם קירוב הדעת. כלומר, אישה שרגילה איתם ביותר, כמו קרובי משפחה מסוימים, דווקא בגלל שזאת בת דודה או דודה או גיסתי, ואני לומד בישיבה שם בסמנטי, ואני שם נכנס אליהם כל יום לאכול ואת הכביסה לעשות, וגיסתי מתי שרצה מדברת איתי, דווקא כאילו ודעת הזה גורם שזה שבעלה נמצא בעיר לא עוזר. זה לא, זה, זה, זה לא, זה לא, הקרבה הזאת מפיגה את היתר הזה, ולכן זה חשוב להעביר את זה באמת, שקרובי משפחה מסוימים, אז זה אסור. ויש כאלה שפוסקים שכתבו שאם יש עוזרת קבועה, או עובדת משרד, שעובדת במשרד שרגילה ביותר עם בעל הבית וכיוצא בזה, זה אותו מצב, כמו השושבינים הללו, שיש ביניהם יותר קרבה ויותר פתיחות, שזה גורם בעצם שהבעלה בעיר לא יעבוד. מה זה אישה שבעלה בעיר שמותר להתאחד? יש בזה שיטות שונות, ולכן רצוי שבכל מקרה להקפיד גם שהדלת לא תהיה נעולה, אם זה אפשרי. עכשיו, דעת רבים מהפוסקים, הטעם שבעלה בעיר עובד, שיש חשש שמא בעלה יגיע פתאום. ולדעתם זה מוגבל באפשרות הזאת. אז יש פוסקים שמחלקים בין בעל עסק לבין שכיר. שכיר לא יכול לעזוב את העבודה באמצע שעות עבודה שלו, הוא מגיע בשעה פלונית עד שאלמונית, אין ללכת הביתה. אבל הבעל הבית, אז הוא יכול מתי שהוא רוצה, הוא יכול לעזוב את העסק ולבוא הביתה ולחזור, הוא שולט בשעות העבודה שלו. אז זה דעת רבים מהפוסקים, שהם סבורים שהטעם הוא בגלל שם הבעלה יגיע פתאום. אבל אם נמצאת בבית של אחרים, לא בבית שלה, התייחד עם אישה שבעלה בעיר, אבל זה לא בבית שלהם. האישה הזאת מגיעה לבית של מישהו, שם אני נמצא מלבד. אתה אומר, בסדר, אני לבד איתה פה, אבל בעלה בעיר. אז זה לא הבית שלה, בעלה יגיע לבית שלו, אולי יגיע לבית הזה שאתם נמצאים פה. אתם גאים ברחוב אליה כהן 30, השעה הזאת נמצאת עכשיו בבית של מישהו ברחוב דוד ילין, בעלה בעיר, נכון. אבל אם הטעם של בעלה בעיר עובד בגלל שהוא עשוי להגיע הביתה, הביתה הוא יגיע, אבל אשתו נמצאת עכשיו בבית אחר, בייחוד עם מישהו, זה לא עובד. אבל דעת פוסקים אחרים היא שהסיבה היא שיש עניין של אימת בעלה. כל שבעלה לא נסע לאיזשהו, עזב את העיר, אז יש מין איזשהו, זה כבר שבאמת כבר כן הגענו לזה עניין רוחני כזה, מין הרגשה, יש לי בעלי פה, הוא לא נמצא עכשיו יותר בבית, אבל יש את את המקרין, זה מקרין כזה דבר לאישה שיש פה בעל. כשהוא נוסע לביזנס שלו לשערים אחרות, אז זה משתחרר לה מהראש. אבל כל עוד הוא באזור, זה בעצמו מהווה את היתר. אז לכן לכתחילה צריכים להשתדל שגם כשבעלה בעיר, אם הוא לא עשוי להגיע, שהדלת תהיה פתוחה. עיר גדולה שהמרחק בין מקום שהבעל נמצא למקום הייחוד הוא גדול מאוד, אז גם במגדולה פוסקים דעתם שרק יקיימת אפשרות שיכול לבוא לפעמים פתאום בלי להודיע, ישנו היתר הזה. אבל אם היא יודעת שהוא כבר הגיע לעבודה, היא קיבלה מידע שהוא התקשר אליה מעבודה וכיוצא בזה, היא יודעת שמעבודה עד לפה לוקח שעתיים וחצי נסיעה להגיע, ומישהו מגיע פה לייחוד של... אז כמובן שזה שוב לפי הטעם שהבעלה בעיר עובד בגלל שעשויה להגיע, אז לפי הטעם הזה זה לא עובד. בקיצר, זה לא היתר פשוט. היתר שבעלה בעיר זה היתר, זה לא, היתר שלגמרי לא פשוט, וצריך להשתדל להשתמש בזה רק ממש ממש במקרים ששעת הדחק גדולה שאין אפשרות אחרת, ולהשתדל להשאיר בכל זאת דלת פתוחה אם אפשר.
מה יעזור דלת פתוחה
בבניין
דירות? מה, יש
אנשים עוברים? היית בשיעור הקודם? לא היית בשיעור הקודם. אז מומלץ, הוא ייתן לך את הכתובת של האתר, אתה תיכנס לשם, תקדיש איזה 3/4 שעה, תשמע את הפרטים הללו, זה פרטים חשובים. או העלית נקודה חשובה שדיבר בשיעור הקודם, באמת דיברנו על הנקודה הזאת, שצריך להיות באמת מצב שמישהו יכול להגיע. אם גרים בקומה הכי עליונה ואי אפשר להגיע לשם, או שלא אמורים להגיע כי עכשיו 2 בלילה ואין אף אחד מה שיחפש שם למעלה, כיוצא בזה. או שאפילו דלת פתוחה לרחוב, אבל כשדיברנו מרחובות כאלה שאנשים לא מסתובבים שם בשעות מסוימות של הלילה, אז זה נחשב ליחוד. הדלת הפתוחה זה לא סגולה, דיברנו בתחילת השיעור פה, שגם היום מישהו לא היה פה בתחילת השיעור, אז דיברנו שוב על זה שגם בשדה פתוח ובכבישים ובנהרות ובאגמים, לא משנה איפה, זה לא דווקא החדר הסגור קובע את איסור הייחוד, האפשרות שאף אחד לא רואה אותנו זה בעצמו מהווה ייחוד. אז בשיעור הבא בעזרת השם נמשיך ונדבר על הדינים הללו, ויש עוד כמה וכמה פרטים חשובים, אני מקווה שלא מתבלבלים. נדבר על ביקור אצל רופא, איך מסתדרים עם ייחוד, מה עושים בנוגע לעוד כל מיני מצבים, בעזרת השם יתבהר ויתעלה. ועכשיו נעבור לחלקו של השני של השיעור בדיני טהרת המשפחה. אז איפה היינו בשיעור הקודם? מי זוכר? זוכרים?
פסח החודש.
פסח החודש.